שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1257, מאמר מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבללם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 1257, רבש ב', מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה?
אני אתמול קיבלתי כמה טלפונים, לא טלפונים, אימיילים, בקשר שאנשים הרגישו הרגשת החיבור בערב איכות שעבר עלינו, הרגשה מיוחדת כזאת, כמו בכנס הגדול שבא אלינו לפעמים. אז אותה הרגשה היא שהיא מורגשת כעוברת בין כולם ומחברת כולם ונמצאת בינינו, בין הכולם, שהיא לא יכולה להיות, שהיא לא יכולה להיות מן הסתם כך, אלא מובן לנו שזה בגלל שהיא עוטפת את כולנו. אז בואו אנחנו נשתדל באותה הרגשה לקרוא את המאמר. ו כך, כמו שיש לנו אוזן כללית משותפת שכולנו שומעים, ומחשבה שכולנו מבינים, מרגישים בלב אחד, וכך הכל הופך להיות יחד, כמו שבאותה הרגשה הכללית שפתאום בא, כשמחוברים נכון יחד. אז באותה הרגשה אנחנו עכשיו קולטים את המאמר ומתקדמים יחד מהרגשה להרגשה, ממצב למצב. נשתדל כך להיות. בבקשה.
כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1257, מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה? חז"ל אמרו, באדם שנעשה לו נס שניצול מאריה, ואמר לו רבה, שכל פעם שהוא יבוא למקום הזה, יברך. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש להבין זה בדרך העבודה. מה בזה ללמדנו? ידוע שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. ולצורך זה, ברא בנבראים רצון והשק לקבל הנאה ותענוג. אחרת, אם אין היסרון לתענוג, אין אדם יכול להנות. שכך אנו רואים בטבע, שאם אין לאדם היסרון לאיזה דבר, אין האדם יכול להנות. כדוגמה, שאם האדם אינו רעב, אינו יכול להנות מאכילה וכדומה. לכן אנו רואים ואומרים שהבורא ברא כך בטבע שלנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ואין לשאול, למה ברא הבורא טבע כזה? מטעם שאמרו חז"ל, יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. שפירושו, שלא יכולים לשאול שום דבר, מדוע כשברא העולם, ברא דווקא עם הטבע הזו מה שאנו רואים. הלא היה יכול לברוא עם טבע אחר. על זה אין לשאול, אלא אנו לומדים בכל דבר מבחינת ממעשיך היקרנוך. היינו, מן המעשים שאנו רואים, אנו מתחילים ללמוד, ולא מקודם לכן. וכמו כן, אנו רואים טבע שני, שהענף רוצה להידמות לשורשו. כלומר, כמו שהשורש הנבראים שהוא הבורא, תכונתו היא להשפיע ולא לקבל, כמו כן האדם, בזמן שהוא צריך לאכול לחם חסד, הוא מתבייש. הנקרא בלשון הזוהר הקדוש בשם נהמה דכסופה. ולפי הטבע הזו היה יוצא, בזמן שהאדם היה מקבל מהבורא לכלי קבלה של האדם, שהוא בסתירה לתכונת הבורא, שהוא המשפיע, היה מרגיש אי נעימות, שבגלל זה נעשה תיקון, הנקרא צמצום והסתר. כלומר, שכל זמן שאין להתחתון השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, האדם מונח תחת העלם והסתר דקדושה. וגם על זה אין לשאול, מדוע עשה הקדוש ברוך הוא טבע של בושה? ומדוע עשה עניין שהענף רוצה להידמות לשורשו? והכל הוא מטעם הנעל, שאין לנו לשאול מטרם הבריאה. הנה הכלי של הנבראים הוא הרצון לקבל תענוג. ומטרם שנברא הרצון לקבל, עוד אין לנו ממה לדבר. והכלי הזה, אנו מייחסים לבורא. היינו שאין לנו לעבוד על הכלי הזה, אלא כל אדם שנברא, אם הוא לא קלקל את הכלי, אז הכלי הוא בשלמות. זאת אומרת, בכל מקום שהרצון לקבל רואה, שיש מקום שיכולים לקבל משם תענוג, תכף הוא רץ שמה. מה שאין כן, הכלי, הנקרא רצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה. והיות שהכלי זה אנו מייחסים להנברא, היינו, האדם צריך לעשות הכלי הזה, מטעם שהנברא רוצה בהשתוות הצורה, לכן מוטל על האדם לעשות את זה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. שפירושו, אשר ברא הוא הכלי הנקרא רצון לקבל. לעשות זה שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וזה אינו מצד הטבע שברא הבורא, אלא הוא התהיל הבריאה מבחינת הרצון לקבל, ואתם, היינו הנבראים, צריכים לעשות את הרצון להשפיע. לכן, כשהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זהו טבע אחרת ממה שהאדם נברא. לכן, כל מה שהאדם צריך לעבוד בעבודת השם, הוא לעשות את הכלי, שהיא פעולה, הפוכה מהכלי שבה נבראה האדם. ובזמן שהאדם התהיל להיכנס לעבודה די להשפיע, אז עוד לא מרגיש עד כמה שהרצון לקבל שלו מפריע לו לעבודה די להשפיע. וזהו תיקון, שהאדם לא יראה את האמת, את שיעור הרע שיש בו. כי בטח כשהוא יראה את הרע שבו, הוא יברח מהעבודה. ואפילו לא ירצה להתהיל בעבודה הזו. לכן אומר הרמב״ם שצריכים להרגיל את האדם בתהילה בשלו לשמה. עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, אז מגלין להן את עניין דלשמה, הנקרא בעל מנת להשפיע.
אז אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו אותו רצון לקבל שהבורא ברא, והוא ברא רצון לקבל אחד, ולכן אנחנו כגוף אחד, כגוש אחד, ועכשיו מקבלים את ההתעוררות הזאת, מה שגם כן הוא מעורר בנו מבפנים, לעבור מרצון לקבל לרצון להשפיע. ויחד כולנו נמצאים בנטייה הזאת, מהרצון לקבל שלנו, על ידי מאור המחזיר למוטף, שאז פועל על הרצון לקבל, אבל כאן יש התנאי, שהרצון לקבל ירצה להרגיש שהוא אחד, וירצה שאז ישפיע עליו רצון להשפיע. היינו המאור מחזיר למותיו. זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים בחומת הקבלה שקוראים כל מיני דברים, כן? מידע לפקינות וראש ישר ועלה. אנחנו יכולים עכשיו ממש בפועל להזמין אותם על עצמנו, בתנאי שאנחנו מבדמים את עצמנו, לאותו רצון שהבורא ברא, כן? כחומר ביד היוצר, שאנחנו כולנו יחד כחומר אחד. בבקשה.
ויש לדעת כי זה שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, נקרא גלות מצרים. כי בזמן שנכנסים לעבודה זו, מעט מעט מגלים לו מלמעלה את גודל שליטת הרע שבו. על דרך שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. היינו שהעבודה דלהשפיע, שהתחילו לעבוד, ראו שאין ביכולתם לעבוד עבודה זו, כי המצרים היו שולטים עליהם. והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא על ידי עזרה מלמעלה, נקרא נס. וזהו נס של יציאת מצרים. ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות. והסדר הוא, כי בזמן הירידה, שהאדם בא לידי מצב של ייאוש, ולפעמים הוא בא לידי מצב של תוהה על כל מה שהוא נתן יגיעה בחינם, שזה נקרא שהוא תוהה על הראשונות, ורוצה לברוח בכלל מעבודת השם, ופתאום הוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל חיות ותשוקה לעבודה, ושוכח בכלל שהייתה לו פעם ירידה, אלא הוא שבע רצון מהעלייה, אז אין האדם מסוגל להנות מהעלייה יותר מכפי שהיה מונח תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שעניין גלות, מה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והאיסורים שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו איסורים, בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם הנמצאים בגופו של אדם דורשים, ואין לו שום כוח לבגוד בהם, לפי שיעור המכאובים שהוא מרגיש ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה.
שחייבים לרצות את הגאולה בשיעור מספיק כדי ליהנות ממנה. כל העניין הוא שאנחנו צריכים להכין את הרצון ליהנות מאותו התענוג שהבורא הכין. ולכן גאולה זה השלב הראשון, שאנחנו מעדיפים את התענוג הרוחני על פני תענוג הגשמי. תענוג שבא מהשפעה על פני תענוג שבא מהקבלה. כן.
וכמו שאנו רואים, מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם. ובטח שהעבד צריך להיות שמח בזה שהוא יוצא להירות, הוא כבר נמצא ברשות עצמו, ואין לו שום אדון עליו. מכל מקום אנו רואים, מה שהתורה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. רואים אנו שיש מציאות שהאדם רוצה להישאר עבד. ויחד עם זה כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. זאת אומרת, כי עבד הוא דבר רע. ומכל מקום יש לפעמים שהאדם רוצה להישאר עבד. אם כן, מהו שכתוב וזכרת כי עבד היית במצרים? ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד, כנ"ל. שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנ"ל, שעניין גלות הוא לפי שיעור הייסורים והמכאובים שמרגישים בהגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהייסורים שסובלים מאיזה דבר, הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהייסורים. לכן בגלות מצרים, שהכתוב אומר, וזכרת כי עבד היית במצרים, משמע שהעבד הוא כל כך רע, מטעם היות ששם במצרים הרגישו עם ישראל איסורים. לכן אומר הכתוב, וזכרת. היינו שצריכים לזכור את האיסורים שסבלו שם.
זאת אומרת שרצון לקבל לא נעלם ולא מזדחך. ההתרשמויות שלו שבו השליליות לא נעלמים. אלה אפילו במצבים הכי 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 גבוהים, הכי נעלים של אהבה, של השמחה, כל הרע נשאר בפנים וכל הרגשת הרע נשאר בפנים, וכל זה כחומר דלק דווקא לאהבה שהיא כל הזמן תחזיק. לכן אנחנו מדברים על הקו האמצעי, על זה שאנחנו מתקדמים, לא כמו שבעולם הזה שהכל נמחק וכאילו עכשיו אוהבים, עכשיו שונאים, עכשיו אוהבים, לא. החוכמת הקבלה היא דווקא חוכמה איך לחבר שניים יחד, שכל המחשבות ורצונות, התרשמויות, רגשות שאנחנו עוברים במשך כל החיים שלנו, הגשמיים, רוחניים, כל זה מצטבר סך הכל למקום הגבוה, והכל מחזיק זה את זה.
אז יש מקום להיות בשמחה בגאולת מצרים. ושם במצרים אומר הכתוב, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. נמצא שבמצרים, כשהיו עבדים, כמו שכתוב, עבדים היינו לפרעו במצרים, היות שסבלו איסורים, וכן הוא אומר, וינחו בני ישראל מן העבודה, לכן ניתן לנו עניין מצוות זכירת מצרים. כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובאמור יוצא, כפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן, הגם שאנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל אנחנו צריכים לשמוח בגאולת מצרים. לכן מוטל עלינו לזכור את גלות מצרים. היינו לזכור ולצייר איך עם ישראל סבלו בגלות מצרים. אז יכולים להנות גם היום מגאולת מצרים. אחרת איננו יכולים לשמוח בדבר גאולת מצרים, מטעם הנעל שהאיסורים נקראים הכלים לקבל השמחה. לכן אנו רואים בעבד עברי שהוא לא רוצה לצאת להופשי. ואין לשאול, איך יכול להיות מישהו שלא רוצה לצאת להופשה? התשובה היא כנל. היות שאין הוא מרגיש איסורים כשהוא עבד, ממילא לא רוצה לצאת להופשי. כמו שמבואר הטעם, שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא הופשי. מה שאין כן, בגלות מצרים, כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. משום ששם סבלו איסורים. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו בעבודה שהאדם צריך לעשות ברכה במקום שנעשה לו נס? והעניין כנל, כי בזמן שהאדם מתחיל ללכת בעבודה די להשפיע, אז האדם בא לידי מצבים של עליות וירידות. שעניין עלייה הוא שהאדם, לאחר שהיה מונח תחת שליטת הרצון לקבל, שהיה משועבד למלות כל משאלותיו שלו, ואדם היה רוצה להתגבר עליו ולא לשמוע בקולו, אבל הרצון לקבל היה יותר חזק ממנו. והאדם היה סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ואחר כך הוא קיבל התעוררות מלמעלה, והתהיל שוב להרגיש קצת התרוממות דקדושה. והאדם רוצה אז להיבטל אליו התברך כמו נר בפני אבוקה. והאדם נהנה אז מהמצב של העלייה. אולם, אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה. מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות, מה שקיבל עתה מהשם, מטעם שחסר לו הכלים. היינו שבזמן העלייה הוא כבר שכח שהייתה לו פעם ירידה. כלומר, גם שהוא מרגיש שהוא עכשיו מקורב להשם והוא מעריך את זה, אבל תכף על המקום הוא שוכח. וממילא כבר אין לו כלי, היינו חיסרון, שיהיה בידו להעריך על דרך שכתוב כיתרון האור מתוך ההושך. לכן אין לו התקדמות כמו שצריכה להיות על ידי העלייה. לכן בזמן העלייה הוא צריך לזכור ולומר שבמקום הזה שיש לי עכשיו עלייה, הייתה לי ירידה, והשם הציל אותי והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מוות הנקרא התרחקות מהשם, וזכיתי בשיעור מה להתקרבות השם, שזה נקרא להידבק בשיעור מה לחיי החיים. ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה להשם, שעל ידי זה שהוא נכנס עתה למצב ששם היו לו ייסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג, בזה שהבורא קרב אותו, אז השיג כלים חדשים של חיסרון, שיכול למלותם ממצב של עלייה שבו הוא נמצא עכשיו. נמצא שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים, שהשיג עתה על ידי שהוא מסתכל על הנס שהיה לו, שהשם הציל אותו. לכן כשהוא מסתכל על הייסורים, זהו כאילו עתה הוא המקבל את הייסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. נמצא שעל ידי זה שהוא מצייר לעצמו את מצב של הירידה, זה גורם לו שהעלייה שקיבל עכשיו תתפשט בכלים חדשים. היינו לפי הכלל אין אור בלי כלי. לכן בזמן העלייה, שמתחיל לחשוב על המצב של הירידה שהייתה לו, האיסורים של הירידה נבחנים לכלים שבהם יכול להתפשט את אור של העלייה.
אנחנו צריכים ממש להרגיש את זה, שאותם ההתרשמויות הרעות, הן הופכות להיות לכלים, למקומות איפה שאנחנו עכשיו יכולים להעריך את העלייה, את העומק שלה, את האיכות שלה, בכל מיני רגשות ובמחשבות שאנחנו עכשיו מתרחבים בקליטה שלנו. תדברו על זה כמה דקות. בבקשה. איך הירידה בפועל אנחנו מרגישים, צריכים להרגיש, שעוזרת לנו בזמן העלייה לקלוט חלק מהעולם החדש. ועוד חלק ועוד חלק. ודווקא הירידה היא מוסיפה לנו כלים. כמו שלומדים בתאס, שלילה זה זמן או מצב ליצירת הכלים. בבקשה.
ביחד אנחנו צריכים למצוא את לצייר את להבליט את המצב הקודם של ירידה, ושמה על פני המצב הזה יכולים להרגיש את המילוי, את הכלים החדשים, הם הופכים להיות לכלים החדשים שלנו.
רק ביחד אנחנו צריכים להתבטל לחברים לבד. אני לא יכול, אין כלום.
את הכלי של ההשפעה למדנו עכשיו שהאדם בונה בעצמו. כלי של קבלה הוא נולד איתו. וזמן הירידה זה הזמן היחיד שאדם יכול לבנות את הכלי. בזמן העלייה אין לו שום, הוא פשוט אין לו, הוא נמצא תחת השפעה של הבורא ומה שנקרא צף במים בלי שום מאמץ. אז המצב הזה זה הדבר הכי חשוב בעבודה שלנו, הזמן שבו אנחנו בונים את הכלי הרוחני שלנו.
כן, וזאת אומרת שכשאנחנו מתרכזים ועובדים ביחד בעשירייה לייצר יתר ייחוד, יתר חיבור במאמץ, ואיפה שאנחנו מקבלים את התחייה הזאת והרצון לברוח והחוסר חשיבות ולזרוק את הכל או דחייה גדולה מהחברים, שאלה בדיוק הנקודות שברגע שיש נס שמתקן אותם, אז נוצרים אלה כלי הרגשה החדשים, כי עכשיו הכלי הרגשה האלה מרגישים לדחייה, דחייה מחיבור, דחייה מייחוד. ובדיוק באותם כלים האלה, שם אני ארגיש את העלייה.
כן, למדנו בעצם את החוק, שהחוק הוא שאנחנו חייבים לפתח חיסרון כדי ליהנות ממשהו. חיסרון להשפעה יכול להיות באיסורים בקבלה. זהו, זה מה שקורה, זה התהליך. על זה אנחנו לא יכולים להשפיע, לא על החוק הזה ולא על התהליך הזה שכל אחד וכולנו יחד צריכים לעבור, אלא רק יכולים לשנות את היחס. שזה אנחנו חייבים לעזור אחד לשני ולהרגיש כאחד ולהבין ולהרגיש את התהליך ולחזק אחד את השני ביחס נכון לכל העניין הזה.
כן, הבורא בהתחלה מעורר, אחרי זה עוזב. כשעוזב את האדם, אז הוא מרגיש, האדם מרגיש ניתוק ורוצה לחזור לאותה הרגשת החיבור. כשמתחיל עוד פעם לעלות, אז מתחיל להרגיש שבעצם כל הניתוק הזה היה עזרה בשבילו.
יש לנו איזושהי הרגשה של הבדל בין הירידה לעלייה, זה כבר התעוררות.
האמת שהירידה היא למעשה, זה כל העבודה שלנו. אנחנו מתקדמים על ידי חיסרון.
אנחנו ממשיכים בעמוד 1259, טור ב' פסקה האחרונה. 1259, טור ב' פסקה האחרונה. וזה דומה למה שנאמר לאל בעניין גלות וגאולה. היינו, לפי ערך האיסורים שמרגיש בגלות, כך יכולים להנות מן הגאולה.
אבל זה לא נקרא שאנחנו צריכים לבכות, לשבת ואיכשהו להתרשם עוד יותר ועוד יותר ככה מהאיסורים שיש לנו בכל פנייה אולי בדרך. לא, דווקא מי שמשתוקק קדימה ומרגיש כנגד ההתקדמות קדימה את ההפרעות והם האיסורים שלא יכול להגיע להשפעה, זה נקרא איסורים. אחרת זה לא איסורים. אני נמצא בהרגשה רעה שרע לי, סתם רע לי. אז זה לאגו שלי, זה לא נקרא איסורים, זה לא נקרא גלות. ברור, כן? גלות זה נקרא שאני רוצה להגיע לשמה, להשפעה, לאהבת החברים, לחיבור, וכנגד זה אני מרגיש שאין לי ולא הולך לי וכן הלאה. אבל שוב, ברגע שאני עוזב את הנטייה שלי לחיבור, לאהבת, אז זה כבר לא גלות, זה כבר איסורים, סתם איסורים גשמיים, שאין בהם שום תועלת, אלא ההפך. כשיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל בשרו. כך נקרא. חיבוק ידיים זאת אומרת שלא משתוקק למטרה, להיות בנטייה להשפעה. ואז האיסורים שלו הם האיסורים בימיים, שעל זה בלסון כותב שמגיע לו לסבול לרצון לקבל, לשם זה נברא, רצון לקבל נברא כדי לסבול, אלא רצון להשפיע שאנחנו מקימים על פני רצון לקבל, הוא זוכה למילוי.
כלומר שהגלות הם הכלים של הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אינה יכולה למלות יותר מכפי הכלים שיש לה מן הגלות. וזהו שבעבודה, כשהאדם מצייר לעצמו את מצב הירידה, זה נקרא מה שאמרו חז"ל, שהאדם צריך לעשות ברכה ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ובעניין ציור האיסורים יש הרבה אופנים. וניקח לדוגמה אדם הרוצה לקום לפני בוקר והוא הכין שעון המעורר. וכשהשעון מצלצל והגוף לא רוצה לקום והגוף מרגיש איסורים אם הוא יקום עתה מהמיטה, ומכל מקום הוא מתגבר בעצלתיים ובא לבית הכנסת. וכשרואה שיש אנשים שיושבים ולומדים, הוא מקבל אז רצון והשק להשתתף בשיעורים, הוא מקבל שמחה ומצב רוח מרומם, ואז הוא שוכח באיזה אופן הוא קם מהמיטה ובא לבית הכנסת. ואם האדם רוצה לקבל כלים חדשים, שישרה בהם שמחה, אז עליו לצייר לעצמו באיזה אופן הוא קם מהמיטה, היינו באיזה חשק שהיה לו אז, ועכשיו איזה מצב רוח יש לו. אז הוא גם כן יכול לומר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, איך שהשם נתן לו עתה התקרבות אליו. ומזה הוא מקבל כלים חדשים, שתתפשט שם את השמחה ממה שהבורא קרב אותו אליו, כנל. וכך האדם צריך להרגיל עצמו בכל דבר ודבר, לעשות השוואה בין זמן של ייסורים לזמן תענוג, ולתת ברכה על הנס שהוציא אותו מהייסורים למצב של תענוג. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווספו לו עכשיו, בזמן שהוא שוקל את הבית זמנים זה לזה. ומזה האדם יכול להתקדם בעבודה. וזהו כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל. לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה מה שהבורא נתן. לכן, מוטל על האדם להיזהר, לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן, כשהאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך ההושך. וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו במקום שנמצא אתה בזמן עלייה, כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה. אולם איך אפשר להיות ירידה אם האדם לא היה מקודם בבחינת עלייה וירד ממנה? התשובה היא כי בדרך כלל כל אדם איך שהוא חושב שהוא בסדר. כלומר שהאדם לא רואה שהוא יותר גרוע משאר האנשים הנמצאים בסביבתו. לכן הוא הולך עם הזרם של כל העולם. היינו, קצת לומדים, קצת מתפללים וקצת עוסקים בצדקה ובגמילות השדים וכדומה. ועיקר דאגותיו של האדם הוא איך להיות פרנסה בכבוד ודירה וכלים נעים וכדומה. כי הוא מרגיש בעצמו אם הוא עשה סדר לעצמו. כי הוא מרגיש בעצמו אם הוא עשה סדר לעצמו עם הבורא, כמה זמן שהוא צריך לעבוד בשבילו, ואם הוא קיים כל הסדרים מה שהוא התחייב ברוחניות, הוא מרגיש עצמו לאדם השלם. הוא כבר מותר לו לדאוג לשפר את מצבו הגשמי. והאדם רואה תמיד שעד כמה שהוא משתדל שתהיה לו גשמיות בשלמות, הוא רואה תמיד שהוא בחיסרון כלפי אחרים. וזה נקרא שהאדם נמצא במצב השלמות. אולם, בזמן שמתחיל בעבודה דלהשפיע, אז הוא בא לידי מצב של ירידה. כי הוא רואה איך שהוא מרוחק מעניין דלשם שמיים. נמצא עתה שירד מזמן הקודם, כשהיה מבין שהוא צריך רק לשמור תורה ומצוות. ועניין הכוונה דה על מנת להשפיע, על זה לא היה עושה תשומת לב. ואחר כך הוא מקבל בהינת התעוררות מלמעלה. הוא מתחיל להיות בבחינת התבטלות אליו התברך, כנר בפני אבוקה. ושוכח את המצב הירידה שהיה לו. ואז מוטל על האדם, כשהוא עתה שהוא בזמן העלייה, שיכול לומר ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו שמקודם לכן הוא היה במצב שאירע לו עניין של תאונת דרכים, עד שהוא נשאר בלי הכרה על חיים רוחניים. כלומר ששכח בכלל עניין שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ואחר כך השם עזר לו וקם לתחייה. היינו ששוב יש לו קשר עם הבורא. ועל ידי ציור זה הוא יכול לקבל כלים חדשים. שיהיה בידו לקבל שפע של שמחה מזה שהשם עזר לו. אולם צריכים לדעת שבזמן שאדם מבקש מהבורא שיקרב אותו לעבודתו, היינו שיעבוד עבודת הקודש לשם שמיים, והאדם חושב שהבורא לא שומע תפילתו, והוא כבר הרבה פעמים מתפלל, וכאילו חס ושלום הבורא אינו שומע תפילתו. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין, זה שהוא מתפלל עתה להשם, שאל יאמר שזה הוא התעורר מעצמו לתת תפילה שהשם יקרב אותו. אלא שמטרם שהאדם הלך להתפלל, השם כבר ענה לו על התפילה. פירושו, שהאדם צריך להשיב, זה שיכול עתה להתפלל להשם, זה נקרא שיש לו קשר עם השם. וזהו דבר חשוב מאוד. וצריך לקבל שמחה מזה שהשם נתן לו רצון והשק להתפלל אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו הזל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, בוא ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. שיש לפרש שעניין גלות ישראל פירושו, שבחינת ישראל שבאדם, נתרחקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר שהאדם מרגיש ייסורים בזה שבחינת ישראל שבו היינו הרצון של ישר כל, כלומר זה שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, הרצון הזה הוא בגלות תחת שליטת הרצונות של אומות העולם. הוא מצטער על זה. ויש לשאול, מדוע דווקא עכשיו הוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? מה שאין כן לפני המצב הזה, האדם היה מרגיש שהוא מרוחק מלקנות דירה יותר רחבה, או מרהיטים יותר יפים וכדומה, ופתאום קיבל איסורים מהתרחקות אחרת. היינו שהוא רחוק מהשם. והתשובה היא, שכינה עמהם. כלומר שהשכינה נתנה לו את ההרגשה הזו שהוא מרוחק מהשם. וזהו כנעל, מטרם שהאדם יתפלל להשם, השם נותן לו רצון והשק להתפלל.
איך אנחנו מחברים ירידה ועלייה, בכל אדם ואדם ובקבוצה בכללות. בבקשה. איך אנחנו עושים זאת? שבטוח, אני אומר לכם ממש חותם, שאם היינו מצליחים לעשות זאת, כבר היינו נמצאים בכלי הראוי לגילוי המצב הרוחני. איך אנחנו מחברים כל הירידות וכל העליות, וששניהם יתקפצו יחד בכל אחד ולכולם יחד. זה כלי עצום. אם היינו יכולים לעשות את הסיכום כזה. איך עושים? בבקשה.
אז אני אתחיל ואומר שחייבת להיות כאן התקללות בקבוצה, וחברים ימשיכו.
Ну, это происходит в семинаре. Вот семинар – это самая та форма подходящая.
Это происходит со дна, со дна, за вот та цура, что мы вот математили за.
Когда мы подхватываем друг друга и таким образом соединяем в одну мысль.
Что мы ממשיכים אחד לשני, וכך מה שבונים את המחשבה אחד.
И здесь и состояние все товарищи подъёмы и падения, они сливаются в одно.
ВПО, коли альёт, вальёдот של חברים ככה איך сливаются, מתבקים, מתחברים. כן, השפעת הסביבה וממש שדה שקיים פה, הוא צריך להיות כזה שכל הירידות ממש פאוזות, איך אומרים, בין הירידות לא יהיו גדולות, שמיד ממש ככה, מיד מתחבר, מיד הולך לעלייה. זה אנחנו צריכים ככה להשפיע אחד לשני, שאפילו שאני מסתכל לחבר על ממש איך הוא עכשיו מתפעל מהשיעור, זה נותן לי מיד עלייה, לתפוס את הדבר הזה. אז פאוזות בין הירידות צריכות להיות מאוד קצרות.
אם אנחנו משייכים הכל, כל המצבים לכלי של אהבת חברים, לזה שלא משנה מה קורה לנו, אנחנו בעצם רק, הכל מתווסף לאותו כלי של אהבת חברים, אז זה פשוט קורה ומהר. אתמול למשל דיברתי עם כמה חברים, דיברנו על התרגיל, ואני כזה כמו מתפתה, לא יודע מה לעשות עם עצמי, לא יודע מה להגיד, לא יודע מה, לא הצלחתי שום דבר, לא יכול להרים את החברים אפילו בשיחה, כאילו משהו לא נעים בכלל. אבל בכל זאת נמצא שם, אני מדבר חזק, בכל זאת נמצא שם ויודע שזה הכל מתווסף לאותו כלי. וככה אנחנו כל פעם, חיסרון והשלמה של החיסרון, אנחנו ממשיכים ומגדילים את הכלי שלנו לאהבת חברים.
כן, זה נכון, המסבירים לנו פה, בעל הסולם כותב לנו שהאדם חייב להיות בנטייה לחיבור כל הזמן, ואז כתוצאה השתוקקות הזאת כל רגע, להיות קשור לחברים, לממש את עצות הרב, אנחנו מקבלים פתאום הפרעות ומכשולים שיהיו מורגשים בנו כיסורים. זאת אומרת, אני רוצה להשפיע, למה אני לא מצליח? ואז אנחנו אוטומטית מעלים איזה תפילה פנימית לבורא. כך זה קורה בכל אדם ואדם בפרטות, שהוא מסתכל ומחשיב את הקבוצה, ובכלל כקבוצה אנחנו בסופו של דבר משיגים את ההרגשה הכללית הזאת, ואיתה מעלים תפילת רבים, תפילה קצת מחוזקת יותר.
ברור שמפתח לקבל טבע השני זה להרגיש מינימום שתי הרגשות יחד. הרגשת טוב ורע בכלים הנוכחים אנחנו מקבלים ככה, פשוט, אוטומטית. ולרחוש את הרגשה השנייה.
בוא נדבר על זה שאנחנו מצליחים לחבר כל העליות וכל הירידות יחד, בכל אחד ובכולם יחד, אך ורק בתנאי שאנחנו משייכים אותם לבורא. בסדר, נלך לעניין. שאם אנחנו נשייך אותם כולם לאין עוד מלבדו, וטוב ומטיף, כדי לקרב אותנו לדבקות, אז נוכל לחבר את כולם יחד. ירידות ועליות בכל אחד ובכולם יחד, לכלי אחד, למקור אחד, לסיבה אחד. דברו על זה.
מצייר לי תמונה של משפחה פה, של הרבה אחים,
שדווקא כשהם משייכים את הכל, נגיד, לאמא ואבא, אז יש להם את הכלים לדעת מה זה טוב, מה זה רע, וכמה ההורים אוהבים אותם. ככה אנחנו צריכים ללמוד לעבוד אחד, לעבוד בינינו, כלפי הבורא, לשייך הכל לבורא, ואז אנחנו נוכל לרכוש את הכלי המשותף.
כן, כמו שהחברים אמרו, לשייך את הכל לבורא, לא משנה מה קורה, אם זה עלייה או ירידה, להתפעל מהמעשים שלו וללמוד מהמעשים שלו, להתקרב כמה שיותר ולראות שהכל מגיע ממקור אחד.
ורואים שבמשך כל המאמר שכתוב שבורא כל הזמן שולח את כל מיני מצבים וירידה ואת זה, כדי שאנחנו נעשה את ההגיעה שלנו. הגיעה, בקשה, שנגלה את החיסרון כלפי קדימה. אז זה כל העבודה שאנחנו מקבלים את החיסרונות וקושיות, כדי שכל פעם להזכיר שבורא הוא מי שמבצע את הפעולה, וזה לא עליי אחריות, אלא עבור הרגשה, אבל מה שכן, אני צריך כל פעם למצוא איפה אני מתבטל עם זה בקבוצה.
טוב, הוא ראשון והוא אחרון. אם אנחנו תמיד זוכרים שהוא טוב ומטיב, זה אומר שכל הרגשה שלילית מגיע ממנו, כל חיסרון מגיע ממנו, ובעקבות זה אנחנו צריכים למעשה לעשות את העבודה על עצמנו. פה נכנסת המעבדה, שזו הקבוצה לתמונה, שאמורה להרים אותי על ידי השפעת הסביבה. ברגע שאני מתקהל עם החברים פה, ואני מבין שבעצם אני פה הכלי המקולקל, וכולם פה למעשה מתוקנים, אני אמור להשתוות צורה אליהם קודם כל, ועל ידי כך אחרי זה אני משתווה צורה לבורא.
זה כל העבודה שלנו, למעלה מהדעת. שאנחנו עובדים בכך שאנחנו מבינים שיש כוח שהוא מנהל אותנו, ואם אנחנו נקבל את זה, שאת כל הירידות והעליות, כל המצבים, מביא אלינו אותו כוח ששורה בקבוצה, אז אנחנו נוכל להיות אותו באותה זרימה, באותה שטיפה, ולהשתוות אליו, להגיע להשתוות הצורה.
כן, כי האדם לבדו הוא תמיד יהיה ברצון לקבל שלו. וכשהוא מתקלל בחברה, אז בעצם מתחיל להיות הכלי שהוא באמת יכול לדעת מה זה עלייה וירידה. ורק ככה הוא יכול דרך החברה, דרך הקבוצה, בהתקללות, להתחיל להבחין בהבחנות האלה ולהחזיק את אין עוד מלבדו.
אני אדבר על עצמי, אני לא כואב לי על זה שאנחנו נבראנו עם רצון לקבל, אגואיסטי. כי זה בורא ברא אותנו ככה, אנחנו לא שומעים בזה בכלל. ואנחנו אפילו שמחים בזה שיש את האגו, יש את הרצון לקבל, שהוא כל מיני דואג לעצמו. כי זה בורא ברא את זה. אבל אנחנו יחד עם זה עוד יותר שמחים, כי אנחנו יודעים שבורא ברא עבורנו תוכנית שתעזור לנו, שבמצוות...
למה דווקא הירידות... הם כלי לעלייה, להשפעה, לגילוי הרוחניות, לדביקות. למה דווקא הירידות? ובהתאם לזה, איך אנחנו צריכים להתנהג בירידה? כן? איך אנחנו צריכים לקבל אותה? בשמחה, באהדה, בהכרה, בברכה, באיך להתנהג כלפי הירידה? אם הירידה היא עצמה העלייה הרוחנית בעצם. בבקשה.
שמח ברשעים שמתגלים,
בעצם הירידה זה אותו האור שחפר בכלי וגילה את הרצון לקבל החדש שמתגלה, שאותו אני צריך לתקן במנת להשפיע.
כן, אנחנו באמת צריכים להגיע לכזה מצב שהירידה, הגילוי הזה שפתאום אני לא מרגיש שייך, לא מרגיש שאני יכול אולי לתת או לקבל, אז המצב הזה צריך לעורר בי עניין הזה שאני פתאום כן מקבל, שאני פתאום כן מקבל חשיבות מהחברים. ופה באמת החברה עוזרת, מעלה בי את הקנאה ומקדמת אותי הלאה.
בזמן הירידה יש שני דרכים. דרך אחד לבי מעלה רפת ודרך שני לקבוצה. אם יש לנו כוח להיות בקבוצה, הכל יהיה בזה.
נכון.
בירידה אנחנו מרגישים שיש השתקקות לחיבור, אחרת אם לא סובלים מזה, זה לא ירידה. ומחפשים איך לממש את זה, שיוצאים מזה כבר ביחד, וכשמממשים את ההשתקקות, שבונים את הכלי, אז זה כבר עוברים למצב עלייה.
כן, כי הירידה זה בעצם ההכנה לעלייה, אבל כדי לראות את זה ככה באמת, אדם לא מסוגל, הוא חייב לקבל את זה מהחברה, להתקלל בה, ממש לזרוק את עצמו לחברה כשהוא יכול, ואז באמת כשהוא יגיע לירידה, אז יהיה מצב מאושר שהוא יראה את זה כהזדמנות.
מכאן אנחנו יכולים אולי להבין איך אנחנו צריכים להתייחס לכל הסונים, מקטרגים, מי שבא אלינו בכל מיני צורות, ככה, כמו קל בן דחציפין, לאחוז בנו, לתפוס משהו מאיתנו, להשפיל אותנו וכן הלאה. שגם הדברים האלה, אנחנו צריכים לראות שהם באות מאותו מקור, מהבורא ודאי, שלא קורה שום דבר ללא המקור אחד, והם גם כן צריכים אותם, כדי לברר את האמת. בוא נדבר על זה גם כן. גם שייך לירידות ועליות, יתרון אור לבני חושך. בבקשה.
כנראה שכל מצב שאנחנו מקבלים, והוא נראה בהתחלה כהפוך לעלייה, זה בעצם גילוי. זה גילוי שמראה לנו איפה אנחנו נמצאים וכמה אנחנו רחוקים עכשיו, וזה בעצם הכלי מדידה שלנו, שעליו, שם זה מקום העבודה שלנו, שם אנחנו צריכים לשמוח.
כן, ואפילו יותר מזה, למשל כדוגמה אתמול, שהיינו בהפצה, בצומת, היית יכול לשמוע הרבה נהגים ואנשים שעוברים ומסתכלים עליך ושואלים, הם ממש מכוונים אותך. ממש, אתה מזהה את זה, כאילו מכוונים אותך, איפה אתה עוד יכול להשתפר, איפה מה לא בסדר, מה אתה אומר אולי לא בסדר, כאילו הכל נראה פתאום איך לכוון אותך להשיג יותר, להרגיש יותר, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה ממש ממש הורגש ככה.
כן, אני מסכים לחברים, ואני רוצה להתקלל בכם כדי להמשיך להרגיש את זה בלב.
צריך להגיד שברוך השם שיש ירידות, ברוך השם שיש עליות, כי זה אומר שיש מישהו שמנהל אותנו, מישהו שמכוון אותנו, בונה אותנו, מפתח אותנו, ואנחנו פשוט צריכים להודות לזה, כי יש עדיין אנשים שלא זכו לזה. ולכן אלינו יש את כל האחריות הזאת הגדולה.
כן, אנחנו תמיד צריכים לזכור שמעל הירידות ומעל העליות, הוא ראשון והוא אחרון, הוא זה שמנהל אותנו, הוא הבמאי שכל הסרט הזה שאנחנו חיים בו, ותמיד להידבק אליו, לזכור את המטרה, את החשיבות המטרה מעל הכל, למה אנחנו שוב מקבלים את כל המצבים האלה, כל הזמן להחזיק את זה מעל כל המצבים בבטן.
יכולה לעזור לנו את למדוד את המצב הנכון וסביבה
נותנת. ושאלה אחרונה בקצרה, אז איך אנחנו יכולים לעבור את הירידות כעליות? איך אנחנו יכולים בעבודה שלנו לעבור את הכל כעלייה אחת בלתי פוסקת? שאז אנחנו מבטלים את הזמן ונכנסים לעולם אינסוף. בבקשה.
אין לנו אמצעי אחרים חוץ מהחברה, חוץ מהחברים. אפשר לעבור את המצבים האלו חלק ומהר. אם אנחנו מתקשרים לחברים, נפגשים, קיצור קשר, קשר רק בקבוצה, חברים, זה הצלה שלנו.
צדק דעה חברתית על דיוק במטרה, מה זה המטרה האמיתית, ושהיא מוסכמת על כולם, וכולם משפיעים את החשיבות שלה לכולם. וכולם מתבטלים בפני זה, וכולם ערבים אחד לשני כלפי זה.
על ידי הכרת תודה על כל המצבים שאדם עבר, אדם מקבל את הביטחון ועזרה מהבורא שהוא כן יכול להתמודד עם כל העליות שיבואו לו, כל הירידות שיבואו לו, ולשייך את זה תמיד לנותן המצבים, תמיד להתעלות אליו, לקשור הכל אליו, ועל ידי הקבוצה, על ידי איחוד הלבבות.
נעבור בעצם להלק הבא של השיעור.